פרשת תולדות, כיצד עשיו רימה בדיוק את אביו, יצחק?
בפרשיות הקודמות דיברנו על אברהם ויצחק, על שני הדורות הראשונים, על שני הדורות הראשונים של האבות. והנה בפרשה הזאת אנחנו הופכים דף ועוברים אל הדור השלישי של האבות. אל יצחק, אל יעקב ואחיו עשיו. עוברים דור. והפרשה מתארת פרשה שלמה שמוקדשת רק לאחים האלה, יעקב ועשיו. הפרשה מתארת בארוחה, החל מההיריון הקשה שהיה לרבקה איתם, הריון מוזר. פעם היא עוברת ליד בית כנסת, היא מרגישה התרוצצות תוך רחמית. פעם אחרת היא רצה לעבדי ליד בית כנסייה, ליד בית עבודת כוכבים, שוב היא מרגישה התרוצצות תוך רחמית. היא לא מבינה, אז איזה, ממה הילד הזה, ממה הוא מתפעל? הוא טיפוס של בתי כנסת, הוא טיפוס להפך של עבודה זרה. ואחר כך הילד מגיע רגע הלידה, ואז מתברר, והנה תאומים בבטנה. תאומים יש לה, לא אחד כמו שהיא ציפתה, יש שניים. ויגדלו הנערים, כל אחד הולך לדרך אחרת, זה הולך לתורה, וזה הולך לעבודת כוכבים, וכל אחד הולך לדרכו עד הסוף המפתיע של הפרשה עם גניבת הפרחות, נושא מעניין בפני עצמו. עכשיו, בדמיון הקולקטיבי של כולנו, שאנחנו מציירים את האחים האלה, יעקב ועשיו, אצל כולם ככה. יעקב זה איש תם, יושב אוהלים, טיפוס צדיק, שכל היום יושב בכולל על הסטנדר ולומד תורה, לא יודע בעולמו שום דבר חוץ מדלת אמות של הלכה. ועשיו, איך אנחנו מציירים את עשיו? עשיו הוא בחור ג'ינג'י, עם שערות ארוכות, שמסתובב ביערות בצד בעלי חיים, טיפוס כזה חמזק, בעל תאווה, שלא מתעניין יותר מדי בלימוד תורה, והוא טיפוס של עולם הזה, של לרדוף אחרי אנשים, של למלא תאוות ליבו וכולי. ערב טוב, ברוכים הבאים. אני שם לך יותר נוח עם הפנים. של למלא תאוות ליבו. ובא רש"י מיד בתחילת העניין ומבהיר את זה, ואומר ממש לא. לכולם יש טעות, לכל סופרי הילדים, לכל אלה שציירו את הספרות, לכולם יש טעות. עשיו היה נראה בדיוק כמו יעקב. מה שיעקב עשה גם עשיו עשה. אי הוא עבד אלילים וצד נשים תחת בעליהן כמו שנראה. הכל היה בסתר. זה לא היה בגלוי. עשיו חי חיים כפולים. בגלוי הוא היה נראה כמו יעקב. עד כדי כך שהוא שאל את אבא שלו שאלות שיעקב לא חשב עליהן, שאלות למדניות ומפולפלות, שאבא שלו חשב שעשיו תלמיד חכם יותר גדול. הוא היה טיפוס של חיים כפולים, טיפוס שבסתר עשה מה שהוא רוצה, מגיל 13 הוא עבד אלילים, אבל בגלוי, כמו שאנחנו נראה, הוא ניהל מערכה שלמה של משחק. בעברית, צביעות. מערכה שלמה של צביעות, של חיים כפולים, של לשדר לאבא שלו ולסביבה, שמדובר בילד צדיק. לא פורק עול, לא חוטא, לא טיפוס חמזק, במפורש לא. אדם שמתעניין בתורה, שמתעניין ברוחניות אפילו, יש לו נטייה לרוחניות, נטייה למיסטיקה, כמו שנראה עוד מעט ברש"י. וזה מעניין מאוד, זה לא עשיו שאנחנו חושבים עליו. הוא מעניין, הוא היה שחקן כל כך טוב, שהוא אפילו הצליח. הוא הצליח לשכנע את אבא שלו, בצדקות שלו. איך אנחנו יודעים? מסוף הפרשה. למי האבא רוצה לתת את הברכות? ברמת הפשט, נעזוב את הפלפולים העמוקים, בדרש, בחסידות, בקבלה, בפשט. אם אבא שלו רוצה לתת לו את הברכות, זאת אומרת שהוא ישתכנע. בפשט, כן, נעזוב עכשיו בקבלה, שבעשיו יש ניצוצות גבוהים. זה עניין גבוה, אבל איך רש"י אומר? אני אין לי אלא פשוטו של מקרא. מתחילים מהפשט. אם יצחק רצה לתת לו את הברכות, זאת אומרת שעשיו שכנע אותו. זאת אומרת שעשיו קנה את ליבו, זאת אומרת שהוא אהב את יצחק. זאת אומרת שכל האמת הזאת שאנחנו יודעים, שמגיל 13 הוא עבד כוכבים, וצד נשים תחת יד בעליהן, עשיו לא ידע את זה, בדרך הטבע. תשאלו איך הוא היה שחקן כל כך טוב, אז רש"י אומר באחד המקומות שיש דעה במדרש שעשיו היה עיוור מגיל 13, מהעקדה, מגיל 37. יצחק, סליחה, היה עיוור מגיל 37, בשעת העקדה, כשאברהם אבינו עקד אותו לעולה על הר המוריה, וברגע העצוב הזה באו המלאכים והדמעות שלהם נשרו על העיניים של יצחק ששכב שם, ומזה יצחק התעוור. אז מגיל 37 הוא היה עיוור. אז במילא הרבה 10 שנים או 13 שנים לפני לידת הילדים הוא כבר היה עיוור. כשהילדים נולדו הוא כבר לא ראה שום דבר. אז לעשיו היה הרבה יותר קל לעבוד עליו. תוסיף לזה שאלות טובות ומשחקים שהוא עשה, הצגות שהוא עשה, הוא שכנע את יצחק. נדבר בסוף למה הקדוש ברוך הוא לא גילה ליצחק. זה עניין אתה שואל שאלה טובה מאוד, לכן אמרתי, אני אחזור על השאלה שהוא שאל. הרי כתוב, למדנו בפרשת השבוע הקודמת, שכשהשדכן אליעזר חוזר עם הקלה, אז ויצא יצחק לסוח בשדה, ויצחק ראה אותה והיא ראתה אותו, ומכאן לומדת הגמרא שאסור לאדם לקדש את האישה עד שיראנה. כמו שיצחק לא קידש את האישה עד שהוא ראה אותה, אז מה אנחנו אומרים שהוא היה עיוור 3 שנים קודם? הוא הרי ראה את קלתו. לכן אמרתי שיש דעה במדרש כזאת. הדעה הקלאסית שרשי מביא שהוא התעוור רק לעת זקנותו. או ותיכנה עיניו מזוקן, כמו שהתורה אומרת השבוע, או שזה מהזקנה, או שזה מהאשן של העבודה זרה שנשות עשיו כיתרו. לכן אמרתי שזה רק דעה במדרש, אבל על כל פנים, לפי הדעה הזאת, הרבה יותר מובן איך עשיו הצליח לעבוד עליו. לפי הדעות האחרות שאתה סובר כמוהם, אז נגיד שהוא באמת היה שחקן מדהים, שהוא פשוט חי בסתר חיים אחרים ממה שהוא חי בגלוי. זה יותר מובן אם נאמר שהוא מלכתחילה היה עיוור. אז הצביעות הראשונה שכולנו למדנו אותה בבית הספר, זה השאלה, האח מאסרים את המלח. זה רשי על התורה מביא. הדבר הראשון שרשי מביא שעשיו עשה, זה שאלות למדניות. הוא החליט להפוך לאברך כולל. הוא בא לאבא שלו עם שאלות למדניות, למשל, הדוגמה שרשי מביא, אבא, אפשר לקרוא את זה במובאה 2, יודע צייד לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו, אבא, האח מאסרין את המלך את התבן. כסבור אביו שהוא מדקדק במצוות. הוא בא לאבא שלו עם שאלה מיוחדת, אבא, איך מאסרים מלח? ואבא שלו התרשם מזה שהוא מדקדק במצוות. אבא שלו התרשם מאוד מהשאלה. ככה אומר רשי. השאלה אם מישהו יכול להסביר את השאלה הזאת? איך מאסרים את המלח? יש פה איזה למדנות? יש פה אמרצות. מלח לא מאסרים. מלח פטור ממעשר. מעשר נותנים רק מגידולי קרקע שראויים לאכילה. מלח לא מאסרים ותבן לא מאסרים. אז מה הוא בוחר? כן? הדבר דומה לילד שיבוא וישאל את אבא שלו, אבא, איך מניחים תפילין בשבת? אבא שלו יתרשם מהשאלה? הוא ייתן לו 2 סתירות. יגיד לו, איזה בן קיבלתי? איך מאסרים את המלח ומזה אבא שלו יתרשם שהוא מדקדק במצוות? איך? אז בפשטות, מה שהמפרשים על רשי אומרים, שזה גוף מה שעשיו רצה להראות לאבא שלו. אני אולטרה אורתודוקס, אני מהדר, אני מפריש אפילו ממה שפטור. אבא, איך מאסרים מלח, אני רוצה לתת להשם מכל מה שיש לי. אפילו מה שפטור, גם מזה אני רוצה לתת לקדוש ברוך הוא. זה גופה. ככה מפרשים מסבירים, אבל הרבי לא מקבל את ההבנה הזאת. כי אם ככה, מה הוא שואל? האח מאסרים את המלח. איך מאסרים מלח? מה הוא היה צריך לשאול? אבא, האם מאסרים מלח? מה זה האח? הרי כל אחד יודע, אתה לא יודע איך מאסרים מלח? אתה יודע, מהשאלה הזאת, איך מאסרים את המלח, הוא יוצא עוד יותר מהארץ. אפילו אם אתה רוצה לאסר מלח, אתה רוצה להדר במצוות, לתת גם ממה שפטור ערב טוב. אז תיכנס בבקשה. אז איך מאסרים מלח? כל אחד יודע. לוקחים את המלח, שמים, מפרישים 10%, אתה רוצה לתת שווה כסף, תן מטבע, נאמר שהוא עשה כמו בימינו. אתה שם בצד 10% ונותן לצדקה, נותן לכהן, נותן לקדוש ברוך הוא, שם בפח, לא יודע מה שאתה עושה. מה זה איך מאסרים את המלח? אתה רוצה להיעדר במצוות? תיעדר. אבל מה זה איך מאסרים את המלח? השאלה הזאת היא שאלה של ילד בכיתה א'. היא לא שאלה של למדן ולא שאלה של תלמיד חכם. אז איך מזה סבור אביו שהוא מדקדק במצוות? איזה גאונות יש פה? איזה צביעות יש פה? יש פה להפך, את רק מגלה עד כמה אתה מארץ. מוכרחים לומר שבחמש מילים האלו איך מאסרים את המלח, יש איזה עומק נפלא שכשיצחק שמע את השאלה הוא אמר, וואו, תודה לאלוקים על הבן שנתת לי. הוא אמר, לילד הזה אני נותן את הברכות. יש פה איזה גאונות, במילים הפשוטות האלה, התמועות האלה. אז הרבי אומר, יש לרבי שיחה ארוכה לעניין הזה, שהוא מביא את ההסברים האחרים, שהזכרנו וגם שלא הזכרנו, והוא דוחה אותם, ואז הוא מביא הסבר פשוט, שהוא כל כך פשוט, מי שקרא את הפרשיות הקודמות, מי שקצת עקב, היה אמור לחשוב עליו. אנחנו מסתכלים על המעשר שלנו, ולכן יש לנו קושיות. אבל צריך לצאת מהקופסה, ולחשוב אחרת. ופעם, לפני מתן תורה, הפרישו מעשר אחרת, מהכל. מכל מה שהיה, הפרישו מעשר. איך זה היה? מי שהזמין פעם שמי של ביטוח תחולה, יודע איך זה. כשאתה מזמין שמי של ביטוח תחולה, הוא עומד את כל ערך כל הנכסים שיש לך בבית. חדר שינה, סלון, תכשיטים, בגדים, הכל הכל הוא עומד, רושם, רושם, רושם. אחרי שבוע שולח לך במחשב סיכום כללי של כל מה שיש בבית, אגב, במקרה, התקשרו אליי לפני שבועיים, זה בית עם משפחה צעירה, זה ערך של 100,000 שקל, תחולה. אז הוא רושם לך 100,000 שקל. אז פעם היו מזמינים שמי של ביטוח תחולה. היה רושם, עושה חישוב של ערך כל הנכסים בבית, והיו נותנים מעשר לקדוש ברוך הוא מערך הכולל של הנכסים. 10,000 שקל. עשיו היה זוג צעיר, נתן 10,000 שקל. בקיצור, עשו ביטוח תחולה אצל הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו יודעים את זה? מאיפה המקור, מאיפה הרבי לוקח את הרעיון הזה? זה פשוטו של מקרא. מה כתוב על אברהם אבינו? היה מלחמת ארבעה והחמישה. היה מלחמת ארבעה והחמישה, בפרשת לך לך, המלחמה הענקית שפלגה את העולם, ואברהם הצטרף לארבעה נגד החמישה, ואז הוא ניצח אותם, ויוצאים כולם לקבל אותו, מלכי צדק, מלך שלם, כל המלכים יוצאים לקבל אותו. מה אומרת התורה בפרשת לך לך? ויתן לו מעשר מכל מה שהיה לו. כל מה שהוא הרוויח במלחמה, כל מה שהוא הוציא מהם מהחמישה. שולחנות, כיסאות, מקררים, כל מה שהוא גנב מהם שלל, כל מה שאנחנו רואים שהחיילים מוציאים שם בעזה, מצלמות וידאו, הכל, כל מה שהם לקחו, מהכל הוא נתן 10%, זה רק בחב"ד האינטרנט הזה, הכל, מהכל הוא נתן 10% למלכי צדק, שהיה כהן. אז פעם לפני מתן תורה, כמו עוד דברים שהיו שונים לפני מתן תורה, היו נותנים מעשר מהכל. במילא נתנו מעשר גם ממלח וטבן. עכשיו, מה השאלה? מה זה היה אח? כמו שאמרנו, תלך לשמי, תיכנס לחנות תבלינים, תשאל כמה עולה סק מלח, ותיתן 10%, או בשווי, או בממשי. אומר הרבי לעשיו, הייתה שאלה גאונית, שצריך להיות תלמיד חכם ענק בשביל לחשוב עליה. למלח יש שני ערכים. יש שני שווים. אם ניסה לדעת כמה שווה מלח, יש לו שני ערכים. יש מלח כפי שהוא בסקית. כמה עולה מלח בסקית? גרושים, 5 שקלים סקית מלח. כמה עוד זה? 10%, 0.5 שקל. אבל מלח יכול להיות גם שווה 500 שקל. כמה שווה כפית מלח במנת גורמה? אם אדם נכנס למסעדת גורמה בכיכר המדינה, מהדרין, והגישו לו מנה ב-500 שקל, והתברר שהשף היה עייף, ושכח לשים מלח, שכח לטבל את האוכל, כמה מנה הזאת שווה? כלום. אי אפשר להכניס אותה לפה. אתה קורא לרב המלצרים, תגיד לי, זה כיכר המדינה, זה המנות שלכם? אז הוא מריץ את השף מהמיטה, והוא מוסיף בדיוק את המלח כמה שהוא יודע שצריך לשים, ואחרי שהוא מטבל את האוכל, כמה המנה שווה? 500 שקל. אז הכפית מלח הזאת, היא עושה את האוכל מעין ליש, את הגורמה הזה מעין ליש.
זה גם יש בסוכר, מה
מיוחדת במלח? שואל שאלה טובה, אבל מלח זה יותר חזק מאשר בסוכר, זה יותר ממשי מאשר סוכר. נכון, אז רק דוגמאות חזקות ובולטות. במילא בא עשיו ושואל את אבא שלו, אבא, אח, מעשרים את המלח, כשאני רוצה לתת 10% מערך המלח, איך אני אחשב אותו? כפי שהוא בסקית שהוא שווה 0.5 שקל, או כפי שהוא במנת גורמה בכיכר המדינה שהוא שווה 50 שקלים? כפית מלח אחת, לא סק מלח כזה גדול, שהוא מספיק לכל המנות גורמה שם. זאת אומרת, תבלין כזה שיש לו שוויות מעבר לערך הגולמי שלו, איך אני מחשב אותו? וכשאבא שלו שומע את השאלה הזאת, הוא אומר, ריבונו של עולם, תודה לילד שנתת לי. אז זה החוכמה הראשונה של עשיו. איך מעשרים את המלח, זו חוכמה כל כך גדולה, שזו החוכמה הראשונה שרשי בוחר להביא על עשיו הזה. חוכמתו של צבוע, לא פשוט להיות צבוע, לא כל אחד יודע להיות צבוע. זו חוכמה. זה דבר ראשון. זה, כמו שאמרנו, מובא שתיים ברשי. הדבר השני זה שרשי מביא, זה החתונה הראשונה של עשיו. לעשיו היו שתי חתונות, שני נישואים. החתונה הראשונה, הנישואים הראשונים של עשיו. בגיל 40, שלט בעיירה, עשיו, בנו של יצחק אבינו, מתחתן. בגיל 40 הבחור החליט להתחתן. תשאלו למה בגיל 40 ולא בגיל 41? מאוד יפה, כי עשיו היה אוהב סמנטיקה. אתה שאלת מה היה, מה עשיו היה זה? עשיו אהב סמנטיקה. כי אבא שלו התחתן בגיל 40. אז עשיו אהב סמנטיקה. הוא אמר, אם אבא התחתן בגיל 40, יצחק אבינו התחתן בגיל 40, אני שפיץ. שפיץ של אבא שלי. אני גם התחתן בגיל 40. יפה מאוד. אז החתונה היא כמו אבא. כבר בן שעושה לאבא כזה טוב על הלב, תראו כמה הבן קרוב אליי שמתחתן באותו גיל שאני התחתנתי. אחר כך מי היו הנשים שהוא בחר? שתי נשים עם שמות עבריים ומצלצלים, עדה בת אילון ויהודית בת בארי. נשמעות מהשם? בוסמת, רשי אומר שהכתוב קרא לה ככה, קראו לה עדה. עדה בת אילון, שתי שמות עבריים, כשאנחנו קוראים את זה אנחנו בטוחים שהוא בטח מצא שופרה דשופרה, את הבנות הכי רעות שמיים. בא רשי וצועק במובא שלוש, הכל בלוף מהתחלה ועד הסוף. הוא חיכה עם החתונה עד גיל 40, 40 שנה הוא צד נשים מתחת יד בעליהן, וחי איתם בלי נישואין, אשת איש, חי איתם בלי נישואין. בגיל 40, הוא תולה שלט בעיירה, אני מתחתן כמו אבא שלי, בגיל 40. הכל בלוף. דבר ראשון. דבר שני, אמרנו שלנשים היו שמות עבריים ומצלצלים. יהודית בת בארי, איזה שם יותר יפה מיהודית? בת בארי, שם עברי, גם לה, גם לאבא שלה. אבל רשי מיד על המקום שואל, רגע, יהודית, יהודית, לא מוכר. בפרשת וישלח, התורה קוראת לאישה הזאת, אוהולי ומה. אז איך אוהולי ומה נהיה יהודית? אז רשי אומר פשוט מאוד, כי הנשים האלה שהוא בחר, היו רשעיות. הם כיתרו כתורת לעבודה זרה. אז איך הוא יעשה להם שאבא שלו לא יבין איזה טיפוסים הוא הביא הביתה? אז הוא עשה לה שינוי שם, הלך למשרד הפנים, ואמר מי היום לא אוהולי ומה יש מה, אלא יהודית. איזה שם יותר יהודי גאה מהשם יהודית. זה דבר ראשון. בת בארי. שואל הרבי, זה כבר הרבי אומר, מה זה בארי? בפרשת וישלח קוראים לאבא שלה צבעון, אוהולי ומה בת צבעון. אז הוא אומר שסב עשה גם שדרוג לאבא שלה. כי צבעון, מי שקורא שם ברשי, צבעון היה אדם פסול. הוא בא על קלתו והוליד ממנה את אוהולי ומה. ממש, הוליד ממזרים. אז סב יודע שאם אבא שלו ישאל, בן יקיר, איך קוראים לה... משפחה, איך קוראים למחותן, איך קוראים למחותן שלנו, אז הוא יגיד צבעון, אבא יגיד צבעון, לא נשמע לי, זה הוא הממזר, אז לא צבעון, אז הוא בארי, אז עשיו עשה לו שינוי שם, למה בארי? אומר הרבי רעיון מבריק, בארי איש הבארות, ומה יצחק עשה באותו זמן? חפר בארות, ככה קראנו בפרשת, כל פרשת תולדות, יחפור בארות, באר שבע, סתנה, כל היום בארות שמה, חפרו בארות, אז הוא בא לאבא, אומר, אבא, אתה יודע, מצאתי מחותן שבאותו מקצוע שלך. מה שאתה אוהב לעשות, גם הוא אוהב לעשות. אז תראו מה זה, התחתן ביום של אבא שלו. מצא אישה שקוראים לה יהודית, ואפילו מחותן שהוא קליקה של אבא שלו. איזה נחת, הבן הזה עושה. אז עוד פעם, תראו איזה תרגיל מבריק הוא עושה, בשילוב של המפרשים על התורה, כדי לקנות את הלב של אבא שלו. נקרא את זה בפנים את הרשי הזה. מובאה שלוש. ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי, אחיתי, ואת בוסמת בת אלון, הערת על בוסמת, קראו לה עדה בפרשת טבע ישלח. ותהיינה מורת רוח ליצחק ורבקה, נעצור כאן, בן 40 שנה, שואל רשי, למה את רואה צורך לספר שהוא עשה את זה בן 40, ואם הוא עשה את זה בגיל 30? אומר רשי, הייתה לו פה כוונה גדולה, כדי להיות כמו אבא שלו, שהתחתן בן 40. אומר רשי, אבל אל תסחף, אל תתלהב. כי כל עשיו היה נמשל לחזיר. לחזיר יש תכונה מאוד מגונה. כשהוא שוכב על הרצפה, הוא פושט את רגליו הקדמיות קדימה, כדי שיראו שהוא מפריס פרסה. אבל יש לו רק סימן כשרות אחד, הוא לא מעלה גירה. אז הוא מדגיש, הוא מבליט את הסימן כשרות שיש לו, ראו כשר אני. אומר עשיו היה נמשל לחזיר, שנאמר יחרסמן החזיר מיער, החזיר הזה כשהוא שוכב פושט תלפיו לומר, ראו שאני טהור. כך אלו גוזלים וחומסים ומרים עצמם כשרים. כל מהם שנה היה עשיו צד נשים מתחת יד בעליהן, ומענה אותם, כשהיה בן מהם, הוציא הזמנה מהמצפסת, אבא בן מם שנה נשא אישה אף אני כן. אז כל החתונה הזאת הראשונה היא בלוף אחד גדול. הוא לא התחתן בגיל 40, הוא עושה מה שהוא רוצה הרבה קודם, אשתו לא הייתה יהודית אלא אוהולי ומה, מקטרת לעבודה זרה, ואבא שלו לא היה בארי, לא היה בארי, אלא צבעון, אדם שבא על קלתו והוליד ממזר. אז זה מה שרשי אומר לנו. ויש לנו עוד סיפור אחד בפרשה על עשיו, שגם אותו אנחנו מוכרחים לחקור ולהבין מה הולך כאן. האם באמת הייתה כאן צביעות, או שכאן כבר סוף סוף הייתה יראת שמיים. אחרי שעשיו התחתן עם שתי נשותיו הראשונות, ערב טוב, אפשר לשבת, שכמו שאמרנו, הם כיתרו לעבודה זרה, בשלב מסוים זה לא הלך, וזה התגלה לאבא שלו ואמא שלו. לא לעולם חוסן, לשקר אין רגליים, אפילו אם נאמר שיצחק היה עיוור, סוף סוף הוא קלט. איך הוא קלט? מהריח. הנשים האלה היו מקטרות פסמים לעבודה זרה, כמו בהודו. מקטרות פסמים, מעלות, כתורת לעבודה זרה. ויצחק ורבקה הרגישו את הריח. והבינו שהנשים האלה הם לא כל כך יהודית בת בארי, כמו שהוא הציג אותה. יש להם איזה חיים אחרים. אז הם מאוד כעסו עליו. אז הסבתא ראה שהוא פה נכשל, אז מהר, 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 כדי לא לאבד את אבא, לא לאבד מהר את כל התיאטרון שהוא השקיע בו כל כך הרבה שנים. הוא אמר, אבא, אתה יודע, נכון, עם אישה נכשלתי, הבאתי אישה לא ראויה, אבל לא קרה שום דבר, אפשר לתקן. אני אביא אישה כשרה הביתה. מאיפה מביאים אישה כשרה? יש לו בנות דודות. הבנות של ישמעאל. ישמעאל, הדוד שלו, אח של יצחק, אז יש לו בנות דודות, הבנות של ישמעאל. הוא אומר, אבא, נכון, אברהם אבינו, הסבא שלנו, כל כך רצה שתתחתן עם המשפחה, עם רבקה, נכון? שהיא הנכדה של נחור, היא מהמשפחה. אז אני אלך באמת למשפחה, והתחתן עם בת ישמעאל. והאישה הזאת באמת הייתה כשרה וטובה, וקראו לו מוחלט, עד כדי כך, אומר רש"י, למה מוחלט? כי ביום שעשיו התחתן איתה, נמחלו עוונותיו. היא הייתה כל כך כשרה, שבזכותה גם הוא הרוויח ונמחלו עוונותיו. אז סוף סוף, עשיו התחתן עם אישה כשרה. הרבי מאיר בסוגריים מרובעות, שהאישה הזאת הייתה אפילו יותר מיוחסת מאנשים של יעקב. עשיו, בעניין הזה, עקף את יעקב מימין. היא הייתה נכדה ישירה של אברהם אבינו, בת של ישמעאל, בן אברהם. והן, רחל ולאה, היו רק בנות של לבן, שלבן היה נכד של נחור, אחי אברהם. אז הן היו נינות של אח של אברהם, והוא היה נכד ישיר של אברהם. אז הוא עוד עקף את יעקב מימין עם הנישואים האלה. אישה כשרה, משפחה טובה, כן, ישמעאל הרי התגייר עוד בחיי, חזר בתשובה עוד בחיי אברהם. אז לכאורה, במבט ראשון, סוף סוף עשיו עשה מעשה טוב, זיווג שני היה לטובה, גם זיווג ראשון היה חלש, זיווג שני היה לטובה. אבל רש"י לא מוכן. רש"י אומר לא. זה עוד מסכת בצביעות, עוד מסך, עוד מערכה בתיאטרון. נראה את זה בסוף מובאה 3, מה שקראנו, על נשב. אולי נקרא את זה בתורה קודם, במובאה 3. וירא עשיו כי רעות בנות כנען בני יצחק אביו. זה השתי נשים הראשונות, עדה ויהודית. אז וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נוויות, על נשב לא לאישה. אומר השימה זה על נשב, הוסיף רשעה על רשעתו, שלא גירש את הראשונות. מה רש"י אומר פה? עוד פעם, אנחנו רוצים עיון. אמרנו שהשיעור הזה יהיה שונה, עיון קצת. מה רש"י אומר? הוסיף רשעה על רשעתו. מה פירוש המילים הוסיף רשעה על רשעתו? מבינים המפרשים? הביא עוד מרשעת. אבל הרי קראו לו מחולת, והיא הייתה כשרה, ובזכותה נמחלו עוונותיו. אז מה רש"י רוצה מהעשיו הזה? למה הוא לא מניח לו? למה הוא לא נותן שנחשוב שמעשה אחד היה לטובה? מה זה הוסיף רשעה על רשעתו? הוא לא הוסיף רשעה על רשעתו. הוא הביא אישה צדקת הביתה. רש"י בעצמו אומר במקום אחר, מחולת שנמחלו עוונותיו. אז למה רש"י אומר הוסיף רשעה על רשעתו? מה הבעיה באישה הזאת? אז יש גם על זה שיחה מהרבי, והוא מביא את המפרשים, והוא אומר רעיון מאוד מאוד יפה. אם נדייק במילים של רש"י, נשים לב. רש"י לא אומר הוסיף מרשעת על מרשעותיו. הוסיף רשעה, הוסיף רשעות, הוסיף צביעות על צביעותו. החתונה הראשונה הייתה בשביל צביעות, והחתונה השנייה הייתה בשביל צביעות. הוא הביא אישה כשרה הביתה, לא בשביל לשוב בתשובה. בשביל להמשיך את מסכת הצביעות, שהוא יוכל בחסותה להמשיך לחיות עם הנשים הקודמות שלו. כי אם הוא היה רוצה לחזור באמת בתשובה, מה הוא היה צריך לעשות? לגרש את הראשונות. אתה מחזיק בבית כן צרעות, נשים שמקטרות לעבודה זרה. הזכרת את זה קודם לפי אחד הפירושים, יצחק התעבר בגלל האשן הזה, בגלל הצער שהיה לו מהאשן הזה. אז אם אתה רוצה להתחיל את החיים מחדש, תגרש את הנשים הקודמות, לא קרה שום דבר. שלוש נשים אתה צריך, תהיה לך רק אחת. אולי היה לו עוד שהתורה לא מזכירה, עוד צד נשים תחת יד בעליהן. אז אם אתה רוצה לשוב בתשובה, אז תגרש אותם. אומר רש"י, לא, הוא לא מגרש אותם. הוא לוקח אותה כדי לקבל תעודת יושר. המבוגרים שבינינו יודעים מה זה. בקום המדינה היו צריכים תעודת יושר, שאתה אדם ישר. אז הוא לוקח את המחולת הזאת, מביא אדם ישר הביתה, כדי לקבל תעודת יושר, כדי שבפרקליטות יגידו הבן אדם יחזר בתשובה, ובחסותה הוא יכול להמשיך לחיות עם הנשים הקודמות ולעשות מה שבא לו. אז זה שיא חדש של צביעות. לקחת מגן אנושי. לקחת אישה ישרה וכשרה מוחולת שנמחלו עוונותיו בזכותה, ובחסותה, מאחורי גבה, להמשיך לחיות עם שתי נשים שמקטרות לעבודה זרה, שלא גירש את הראשונות. אז הכל הייתה צביעות אחת גדולה, ועל כל פנים, בזכות זה, עשיו יצחק, אני לא יודע אם ידע אם הוא גירש את הראשונות או לא, בזכות זה, בסופו של דבר הוא מצליח לקבל את הברכות. אגב, זו התשובה לשאלה שכל אחד שקורא את פרשת תולדות חושב עליה, שלכאורה זה קצת קשה בלב שיעקב גנב את הברכות, ואיך שלא נסביר את זה עם כל ההסברים. מה ההסבר הכי פשוט ברמת הפשט? איך זה היה מותר לו? איך היה מותר לו לגנוב את הברכות? הוא יודע מה מלכתחילה, הוא הרי התחפש לעשיו, הוא היה צריך להגיד, אבא, אני יעקב, ומלכתחילה זה מגיע לי. נכון, אז באמת אחד המפרשים אומר שאימא שלו, אימא שלו באה מבית לבן הארמי, שם היא למדה את השיטות האלה. אז זה באמת אחד המפרשים אומר את זה. אבל בסך הכל, אין לאדם אלא נוף הולדתו, נכון? בסופו של דבר, היא גדלה אצל לבן הארמי, סוף סוף זה התפרץ. מה? כן, אבל אני רוצה עכשיו לומר להפך, את השיטה אבל היא למדה משם, והיא השתמשה בזה לקדושה, כדי להשיג את הברכות. איך? גנטיקה. אז מה באמת, אבל מאיפה היה היתר של יעקב? אז המפרשים אומרים את העניין הזה. איך עשיו השיג את הברכות? בזכות רמאות. אם אבא שלו היה יודע באמת מי הוא, הוא לא נותן לו את הברכות. אז יעקב אמר, הוא מרמה ומקבל ברכות, גם לי מותר לרמות ולקבל ברכות. הגונב מגנב פטור. לא, זה לא מגיע. למה הוא מקבל את זה? כי הוא מרמה. אז אני גונב ממנו. ככה ההלכה אומרת, שאדם שגונב מגנב הוא פטור. זה הוא לא קיים מצווה, אבל הוא לפחות פטור על העונש.
אבל אני חושבת השאלה, איך אדם קבל
נו. אז זה הנה הנושא של רוח הקודש, אתה באמת רוצה להזכיר את העניין הזה. אז הרבי אומר רעיון ממש מדהים, לא ראיתי אותו בספר אחר. הרבי אומר את השאלה שכל אחד שואל, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה ליצחק ברוח הקודש את האמת על אבא שלו, שיעקב יקבל את הברכות? למה צריך כאלה שטיקים בשביל להגיע לברכות? דווקא למה הוא לא גילה? אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז הרבי אומר, סליחה, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לדבר לשון הרע על עשיו. עשיו היה ישראל מומר, כמו שעוז הזכיר בתחילת השיעור, עשיו לא היה גוי. עשיו היה ישראל, אמנם ישראל מומר, אבל ישראל. ומגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. מה שהוא אמר לנו לעשות, הקדוש ברוך הוא גם עושה בעצמו. הוא ציווה אותנו לא לדבר לשון הרע, גם הוא לא מדבר לשון הרע. ואפילו אם בשביל זה צריכים כזה סיפור בשביל שיעקב יקבל. כמעט עשיו קיבל את הברכות. כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לדבר לשון הרע על עשיו. זה רעיון ממש פלא פלאות שהרבי אומר אותו. ובדיוק בעניין הזה, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה לו? אוקיי, רק כך אומרים לשפר את המצב רוח, אז כמה סיפורים מדורות עברו בעניין הזה של באמת כל כך הרבה סיפורים בפולקלור היהודי סביב הנושא הזה של חשיפת צבועים, הפיקחות של הרבנים והצדיקים שידעו לגלות. אז דבר ראשון, סיפור מהגמרה שאי אפשר הרי לוותר עליו, זה על רבי יהודה בן בתירא, גמרה במסכת פסחים, שבא אליו גוי אחד, רבי יהודה בן בתירא גר בניציבין בבבל, הוא בא אליו גוי אחד ומתפאר בפניו, שהתורה שלכם אמרה וכל בן אחר לא יאכל בקורבן פסח, ואני גוי ומצליח כל שנה לעלות לירושלים, להתערבב בין כל הקהל שנדחס שם במחסומים, נכנס למקדש ומקבל חתיכה מקורבן פסח כמו כולם, אין לאף אחד זמן שם לבקש תעודות זהות, ובערב פסח זה יום לחוץ ואני מקבל חתיכה מהקורבן. אז הוא כאילו אומר, מה התורה שלכם אומרת, שהרל שיוכל חייו קראת? אני אוכל כל שנה וברוך השם חיי מבורכים. אומר לו רבי יהודה, תגיד לי, מאיזה חלק בהמה הם נתנו לך? כל פעם חלק אחר. אומר, מהעלייה הם נתנו לך? העלייה זה זנב הכבש. זה חלק מאוד משובח, חלק עם שומן, מאוד משובח, הרבה שומן משובח מאוד. מהחלק הזה הם נתנו לך הכהנים? אומר, לא, לא נתנו לי. אומר, נתנו לך את הסוג ב', ראו על האף שלך שאתה גוי. פעם הבאה, תבוא ותדפוק על השולחן שאתה רוצה את העלייה, את הזנב של הכבש, בלי זה אתה לא זז. נכון? הכהנים האלה שומרים לעצמם את החתיכות הטובות ולי נותנים את הצלעות. הוא אומר, אני זה מה שאני אעשה. עלה לירושלים, והפעם הוא בא מוכן, שנתנו לו שם איזה חתיכה, לא יודע מאיפה, מעצמות. הוא אומר, לא, אני רוצה את השומן, אני רוצה את הזנב הכבש, את העלייה. העלייה? אתה רוצה את העלייה? מה קרה לך מהעלייה? כן, אני רוצה את העלייה. מי אמר לך לבקש עלייה? רבי יהודה בן בתירא, הרב של העיירה שלי. חקרו והבינו שהוא גוי, כי העלייה אסורה באכילה. מי שאוכל את העלייה אסורה באכילה, חקרו שהוא גוי והרגו אותו, לא בקרת, אלא במיטה בידי אדם. אז זה, איך אומרים, אותו אדם שבא על סחור. וזה ברמת הגמרא. אבל יש גם כל כך הרבה סיפורים, חבר'ה, בחרתי סיפור אחד שהוא באמת מאוד מאוד יפה ומיוחד, כן.
העלייה אסורה באכילה, צריך להדגיש רק לצורך הקורבן פסח.
כן, 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 בשלמים, אוקיי. תודה. עוד סיפור אחד יפה. יהודי אחד, סיפור שמאוד איתים לדורות, ברוסיה, בליטה, יש לנו פה יהודים מליטה, בעיירות של פעם שהיו יהודים גרים בכפרים הקטנים ונוסעים לעיירה הגדולה לעבוד. בכפר לא היה איפה להרוויח, היו עוזבים את הבית לחצי שנה, עובדים בעיירה, במאפייה, במקומות גדולים, וחוזרים לפסח ולחגים הביתה עם כסף, נותנים לאישה שתעשה את החצי שנה הבאה. יהודי אחד רוצה לחזור לעיירה שלו, מהעיר הגדולה. איך הוא יחזור? הוא גם עם ארנק תפוח בכסף, רווחים של חצי שנה. הוא מחפש טרמפ, ואז הוא שומע שהעשיר של העיירה שלו חוזר עם קרון מלא יין. העשיר הזה היה עושה יין בעיר הגדולה, ומביא אותו עם קרון, קונטיינר מלא, לעיר הקטנה. הוא שומע את זה, אתה לא טוב, והוא אומר לה, עשיר, אני אצטרף אליך על העגלה, מה אכפת לך, אני אשב בין חוויות היין, אני לא תרגיש אותי, לא יפריע לך שום דבר. עושה טובה, מה אכפת לו לעשיר? נתן לו, תשב בין החוויות שם, נעשה את הדרך. הם עושים את הדרך, הדרך היא ארוכה, מגיע יום שישי, צריך לרדת לעצור לפני שבת באיזשהו, בדרך באיזו עיירה יהודית. מה הוא יעשה אם הוא ארנק עם מלא כסף? אז הוא אומר, ישאיר אותו בין חוויות היין, חשב מי פה בין החוויות, יפתח את הכסף בשבת. הולך לבית הכנסת, רגוע, לא חושב על זה 24 שעות, הוא קשר, לא חושב על למצוא חפצך, לא חושב על עניינים גשמיים. מוצא שבת, עושה הבדלה, עולה על הקרון, רץ כל עוד נפשו בו למחבור, מאחורי החבית הגדולה עם העץ אלון, למצוא את הכסף, אין ארנק. מישהו גנב, מי זה יכול להיות? זה רק העשיר. העשיר ידע שהוא חוזר עם כסף. חצי שנה שהוא לא היה בבית. הוא בטח ניצל את השבת, אולי את הדקה הראשונה של מוצאי שבת, כדי לגנוב את הכסף. הוא הולך לעשיר, אומר לו, איך אתה? תחשוב על הילדים שלי, לא עליי. חצי שנה לא הייתי בבית בשביל להביא להם פרוטות. מה, איך אתה עושה? העשיר מתעמם, אתה לא מתבייש. אני גנבתי לך את הכסף, אני עושה לך טובה, מביא אותך הביתה, בחינם, ואתה עוד צועק עליי, תראה, איך אומרים, תמיד יהודים, בסוף יזרקו עליך חצץ. אבל עוד מקלל אותו וצועק עליו. הוא ראה שהוא נפל, מה הוא יעשה? מגיעים לעיר, עוד לפני שהוא הולך הביתה, היהודי הזה רץ לרב. הרב היהודי מבוגר ופיקח, אומר, רבי, תושיע אותי. איך אני אחזור הביתה בלי פרוטה? איך אשתי תסתכל עליי, שלמה זו חצי שנה לא היית בבית, אתה חוזר בלי כסף? הרב שומע את הסיפור, חשב רגע, היה לו ניסיון חיים, והוא אומר, בסדר, זה יהיה בלך הביתה, זה יהיה בסדר. אחרי שלושה ימים, העשיר מגיע לביתו של הרב, לבקש תעודת כשרות על היין. הוא מספר לרב שכמו כל שנה הרב מכיר אותי, אני יהודי ירא שמיים, וכמו כל שנה הבציר וההכנה של היין, הכל היה בשיא הכשרות ושיא ההידור, לפי כל החומרות שהרב אוהב. ובמילא אני רוצה תעודת כשרות, הרב חוקר, שואל, כן, בהחלט, הקפידו על כל ההלכות וכל העניינים. הרב מוציא את הפנקס של הבלנקים, לכתוב לו את התעודת כשרות, ואז הרב אומר, תשמע, אבל יש בעיה קטנטנה שאנחנו צריכים לפתור אותה. לקחת היהודי טרמפ, נכון? היהודי הזה אומר שגנבו לו את הארנק מבין החביות. עכשיו, היות שאתה לא עשית את זה, כי אתה אדם ירא שמיים, יש לחשוש שבשבת עלה גוי על העגלה, וגנב את הארנק, ובינתיים פתח את החביות של היין לטעום, והכל יהיה נסך. אז כל הקרון של היין הלך מספק, אנחנו יודעים איזה חבית הוא פתח, סביר שהוא פתח הכל. יין כל כך משובח עם החביות הצלון האלו, הוא בטח פתח. איך אני אתן לך עכשיו את התעודת כשרות? השיר הזה היה מספיק סוחר בשביל להבין שעדיף לו להחזיר את הכסף ולא להפסיד את כל הקרון של היין. הוא אמר, רבי, נכשלתי ותבחה לי. זה היה סיפור שני בעניין הזה בדיוק. בשביל מה אנחנו אומרים, מדברים על כל השיעור הזה, כן, מה אנחנו מחפשים לדבר לשון הרע על עשיו, לדבר לשון הרע על צבועים, אמרנו הרי שעשיו היה יהודי, ולא צריך לדבר לשון הרע על יהודי, אפילו יהודי מומר, הקדוש ברוך הוא לא דיבר, מה העניין? אז הרבי אומר דבר מאוד מאוד יפה, שרק בשבילו שווה כל השיעור. הרבי אומר, אנחנו מדברים על עשיו, כי עשיו נמצא בתוך כל אחד מאיתנו. כי היצר הרע פועל בדיוק בשיטות האלה, בשיטות של הצביעות. היצר הרע בא אלינו כידיד. הוא לא בא אלינו כאויב, כאדם שרוצה להסיט אותנו ללכת לעבוד עבודה זרה, כי אז מי יקשיב לו? הוא בא אלינו כידיד. הרבי אומר כך, ידוע הרי שכשנקרא את זה בפרשה הבאה, חלום יעקב, כשיעקב חולם, הוא רואה את המלאכים מטפסים, אז הוא ראה ארבע מלאכים שעולים ויורדים. אז מושבר בספרי קבלה, שארבעה מלאכים זה ארבע גלויות. כי עם ישראל נפל בארבע גלויות. גלות מצרים, גלות בבל, גלות אשור, והגלות האחרונה היא גלות אדום. מישהו שאל פה אם אדום זה הנצרות? זה לא כל כך הנצרות, זה רומא. גלות רומא היא נחשבת, הגלות שלנו נחשבת גלות אדום. אדום זה זרעו של עשיו. אז הגלות הזו כולה, מאז חורבן הבית השני, היא גלות עשיו. גם מבחינה, פשוט מבחינת הזמן, שהיא גלות עשיו. ומעבר לזה, מהבחינה הרעיונית, מהבחינה הפנימית, הפירוש הוא שעכשיו הקליפה, התומה, היצר הרע, עובד בשיטות של עשיו. הוא בא אליך כמו ידיד. למשל, אתה רוצה לקום בבוקר, אתה הולך בלילה לישון, אתה שם שעון מעורר לקום בשש, ללכת לתפילה. שמה, היצר הרע לא בדיוק בא לו שתתחיל את היום עם תפילה. אז מה הוא יגיד לך? אל תלך להתפלל. מי יקשיב לו? אז הוא בא ואומר לך, תשמע, עדיף לך רק מחר להתפלל בבית, וככה כל היום תהיה ערני, תקום חצי שעה יותר מאוחר. תתפלל בבית. כל היום תהיה ערני, וככה בערב יהיה לך זמן ללמוד שיעור, פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. הוא בא אליך מהצד שלך. אדם רוצה לתת צדקה. בסוף החודש הוא הרוויח 10,000 שקל. ובסוף החודש רוצה לתת 1,000 שקל לצדקה. בא אליו היצר הרע, לא רוצה שהוא ייתן צדקה. אז מה הוא יעשה? יגידו, אל תיתן צדקה. איזה יהודי יקשיב ליצר הרע שאומר לו לתת צדקה? אז בא ואומר לו, תשמע, אתה תיתן 1,000 שקל, הגבאי לא יתייחס אליך אפילו, מה זה 1,000 שקל? תחכה חצי שנה, שיהיה לך 6,000 שקל, ואז תיתן לו כזאת בוכתה שהוא יתלה לך שלט בבית כנסת. ככה כל הזמן הוא מנפח ומרחיק ומרחיק מהצד שלך, בא אליך כידיד. אולי אפשר לומר, זה כמובן לא כתוב בשיחה, שבכלל הקליפה היום היא שהיום כולם עובדים עלינו כמו ידידים. כל הענף של הסוכני מחירות וכל הענף הזה שהתפתח, מתפתח כל כך מיום ליום, כולם באים אלינו כידידים. אתה נכנס לבנק ויש שאלת כמה זמן לא היית בחופשה. דוחפים לך את ההלוואה פשוט כי באים אליך כידיד. מה, רוצים לתת לך כסף, לא תיקח. זה כל השיטה היום של לבוא אליך בתור חבר. זה הכל חלק מגלות אדום, חלק מהקליפת עשיו. כולם למדו את השיטה הזאת. אז על כל פנים, בעניין היצר הרע, זה חשוב מאוד לדעת את זה. פה ידיעת המחלה היא 3/4 תרופה, לא חצי תרופה. כי אחרת אתה מתבלבל, אתה לא יודע איך להתייחס לזה. יש אמרה מדהימה של הרבי ביום יום, נקרא אותה בפנים, שהרבי הרש"ב, האדמו"ר החמישי לבית חב"ד, אמר שהוא לא ידע שהיצר הרע יכול להתלבש בלבוש דתי. הוא חשב שהיצר הרע בא תמיד כמו גוי. היצר הרע בא אליך ואומר לך, לך תעבוד עבודה זרה, לך תאכל חלילה לא כשר, לך תחלל שבת. פתאום בשלב מסוים בחיים נודע לו שהיצר הרע בא כמו רב, עם כובע ופאות, ומדבר אליך כמו רב, אומר לך, להפך, אני רוצה לטובתך. נקרא את זה במובאה 5. מענה אדמו"ר המהר"ש לבנו אדמו"ר הרש"ב. היצר הרע נקרא נפש הבהמית, לא מפני שהוא בהמה דווקא, כי לפעמים הוא שואל, פיקח שבחיות, וצריך לחוכמה מרובה להבין תחבולותיו, ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק, תמים עניו ובעל מידות טובות. אז איך יודעים? אז אנחנו יוצאים מבולבלים. אז איך יודעים אם מה שאנחנו, המחשבות שלנו הם מהיצר הטוב או מהיצר הרע? לפעמים אתה רוצה ללכת לבית כנסת, בא לך מחשבה, אתה רוצה להישאר בבית כנסת עוד שעה, בא לך מחשבה להישאר. אתה לא יודע, אולי היצר הרע סתם רוצה שאני אשאר, אז יזרקו אותי מהעבודה, ואז אני אף פעם לא אלמד יותר. אז מה איך תדע, אם זה יצר טוב או יצר הרע? אז הוא אומר, תתפוס כלל פשוט. וזה דבר נפלא שכל אחד יכול לקחת אותו בחיים. אם זה דבר שמוסיף במעשה, אז זה מהיצר הטוב. אם זה דבר שגורע במעשה, זה מהיצר הרע. אם זה מחשבה שאומרת לך, תעשה משהו טוב, זה תמיד יהיה יצר טוב. היצר הרע אף פעם לא יודע אותך לעשות משהו טוב בשביל להרוויח משהו רע. אין אצלו דבר כזה. הוא לא ישתמש אף פעם בחיוב בשביל שלילה. אם המחשבה היא לעשות, זה מהיצר הטוב. אם המחשבה היא לא לעשות, אפילו בשביל הצידוק הכי טוב. כי מחר תקום ערני ותוכל כל היום ללמוד זוהר. אם עכשיו זה לא לעשות, אז זה מהיצר הרע. ונאחוז כלל זה בידך, כי כל דבר המועיל הוא מביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהיה לדבר זה, אפילו אם המניעה היא מדבר היותר מעלה, באה מתחבולותיו של הנפש הבהמית. וסיים אדמו"ר הרש"ב, עד אז לא ידעתי שתיתכן נפש בהמית בלבוש דתי, שלא לדבר על לבוש חסידי. לא ידעתי שהיצר הרע יכול לטעון טענות של חסיד. לבוא אליכם רעיונות כאלה.